ערב טוב, תודה רבה לכל מי שהגיע. אנחנו ממשיכים היום מה שהתחלנו לפני שבועיים. התחלנו לדבר על ספר התניא, מודעות יהודית, וככה להתחיל להבין את המורכבות של הנפש היהודית, ואיך בעצם אנחנו לומדים להתחיל להפעיל את כל המערכת הזאת. נסכם בקצרה שפעם שעבר דיברנו על המדרגות של צדיק, רשע ובינוני, והגענו יחד למסקנה שצריך להבין את המדרגות האלה בפנימיות שלהם, וההבנה הפנימית היא מתבססת קודם כל שנבין בכלל מה זה הנפש, איך היא עובדת. דיברנו ממש בקצרה שכל יהודי יש לו שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בעמית. דיברנו קצת כל אחת מה היא אומרת, והיום אנחנו ממש נתחיל להיכנס לעניין, להבין מה זה הנשמה האלוקית הזאת שכל כך מדברים עליה. בפרט בספר התניא, והיום זה נמצא בכל מקום, מה שנקרא חלק אלוקה ממעל ממש, הנפש האלוקית. אנחנו היום נרצה קצת יותר להבין את המושג הזה. בכלל זה עניין שאנחנו רוצים לעשות פה בשיעורים, יותר ויותר להבין מושגים. למה זה כל כך חשוב לנו להבין את המושגים? כיוון שכל יהודי הוא מאמין. כתוב שכל היהודים מאמינים בני מאמינים. לכולם יש את האמונה, והאמונה היא אפילו בשלמות. אלא מה יכול להיות החיסרון? איך יכול להיות שיש יהודי שהוא מאמין והוא לא לגמרי שומר את התורה ומצוות, משהו חסר לו? זה נקרא שהאמונה היא אמנם קיימת, אבל היא מקיפה. מה הכוונה שהיא מקיפה? היא נמצאת איפשהו פה למעלה, כמו הכובע, והיא לא חדרה, בן אדם עדיין לא הבין אותה, ולא חדר לו לשכל. למשל, בגמרא יש סיפור על גנב שיורד לגנוב, ותוך כדי הגניבה, פתאום הוא שומע רעשים. אז הוא קולט שהולכים לתפוס אותו. אז הוא ישר עוצר את הכל ומתפלל לקדוש ברוך הוא, תעזור לי לגנוב את הגניבה הזאת. אז ישר אומרים, איזה מין דבר זה? אם אתה מאמין, אז מה אתה גונב? אתה לא יודע שאסור לגנוב. ואם אתה לא מאמין, עובדה אתה גונב, אז למה אתה מתפלל? אלה שמסבירים, לא. שניהם ביחד. הוא גם מאמין וגם גונב. איך יכול להיות? כי האמונה עדיין מקיפה. לכן אומרים, ישראל מאמינים בני מאמינים, הפירוש של זה בעומק, אני מאמין, אני בן של מאמין. אבא שלי הוא מאמין בזכות עצמו, אני מאמין כי אבא שלי מאמין. אני לא עבדתי על האמונה שתהיה שלי, שזה יבוא ממני. ולכן האמונה הזאת היא עדיין בבחינת מקיף, היא עוד לא חדרה בי, לא הבנתי את זה, זה לא חדר לשכל שלי. ודבר שאני לא מבין אותו בשכל, הוא לא באמת פועל בשינוי פנימי. כולנו רוצים את השינוי הפנימי. שינוי הפנימי הכוונה שגם הרגשות השתנו. אבל המפתח לרגשות, כך כתוב בזוהר, זה עובר דרך השכל. כשאני מבין משהו, וכשעולם המושגים שלי, העולם של טוב ורע, אני משנה את ההבנה הזאת של המושגים, ואני יודע להגדיר אותה מחדש, אז אם אלה במצב כזה, גם הרגשות השתנו בהתאם. לכן לא מספיק לנו להגיד שיהודי יש לו נשמה אלוקית. שיהודי הוא חלק אלוקה ממעל ממש. אנחנו רוצים להבין מה זה אומר, מה המהות של זה. כמה שאני אבין את זה יותר, ככה זה ישפיע עליי יותר. זה גם הפירוש שאומרים בתפילה, זה כלי וענווהו, אלוקי אבי ורוממנו. אז אומרים, תראו, יש פה שתי דרגות. אם האלוקים הוא אלוקי אבי, אני מאמין בו כי אבא שלי מאמין, אז הרוממנו, אני מרומם אותו, שלא יציק לי, שיהיה שם למעלה וייתן לי להסתדר לבד. אבל אם זה כלי, זה שלי, זה בזכותי, אז ענווהו, ענווהו זה אני והוא. אז אני מתחבר איתו באמת. נתחיל אולי עם שני סיפורים שיוכלו להתחיל לעזור לנו להבין מה זה המהות הזאת של אותה נפש שעליה אנחנו רוצים היום לדבר בהרחבה, הנפש האלוקית, מה זה הדבר הזה ואיך זה קשור אליי. אז היה איזה בחור צעיר שרצה לטוס להודו, באמת הוא טס להודו, והוא היה רוחני, הוא רצה לטוס לכל המנזרים והאשרמים, לעשות את המדיטציות, לתרגל את כל התורות שם, באמת ככה הוא החליט וככה הוא עשה. רק לפני שהוא יצא מהארץ, הוא עובר אצל סבא שלו, וסבא שלו אמר לו, תשמע, אין בעיה שתיסע, רק מה אני מבקש ממך, תיקח איתך, והוא נתן לו מתנה, תהילים ותפילין. אני יודע שאתה לא מאמין בזה, לא מבין את זה, אבל אני מבקש ממך, אתה יהודי, תיקח את התהילים ואת התפילין. בסדר, ובאמת הוא לקח. טוב, הוא מגיע למנזר הזה, וביום הראשון, אז מורידים אותו למרתף, אומרים לו, את התיק שלך תשאיר פה, את הבגדים תוריד, שים בתיק, ואתה צריך ללבוש עכשיו את הבגדים של המקום, קבל מדים חדשים. ועכשיו מתחילים את המדיטציות, ובאמת הוא עשה את זה, והוא לא למעלה, והוא יושב במדיטציות כמה חודשים, אבל כל הזמן הוא קצת מרגיש שלא זורם, לא מתחבר. ואחרי כמה חודשים הגיע יום שמהבוקר הוא מרגיש שממש, לא יודע, זה לא עובד. ולא רק זה, באותו יום שהיה לו מאוד מוזר, כל מיני פסוקים מהעבר שלו, נזכר מסיפורי התנ"ך בילדות, הכל מתערבב לו בראש. טוב, הוא לא ידע מה זה, אבל זה כבר הציק לו ברמות כאלה, שהוא הלך אל הגורו שם, המאסטר, מי שמדריך אותם, אמר לו, תשמע, אני לא יכול יותר, תשמע מה עובר עליי כמה חודשים, והיום זה כבר ממש, אני לא יכול. אז הוא אומר לו, בוא נלך יחד למרתף. הם הולכים למרתף, הם רואים את התיק שלו, הוא אומר לו, הבעיה שלך שלא התנתקת מהעבר מספיק, עכשיו את התיק אתה צריך לזרוק לאש, יש שם את התנור שמחמם את כל הבניין, אתה צריך לזרוק את זה לתוך האש. טוב, הוא שמע את זה, הוא נבעל, הוא בא לזרוק את זה לאש, אבל פתאום הוא נזכר שיש בפנים גם את התהילים והתפילין, הוא פתאום אומר לעצמו, את זה אני לא יכול לזרוק לאש. אבל הגורו הזה ככה לוחץ אותו ואמר לו, נו, תזרוק כבר את התיק לאש, אז הוא מתחיל להוציא בגד בגד, פריט פריט, ומתחיל לזרוק. טוב, הוא לוחץ עליו, תזרוק עוד, תזרוק עוד, בסוף הוא מגיע למצב שנשאר שם רק התהילים והתפילין. לא יודע מה לעשות, הוא מחזיק את הספר תהילים, הוא ככה מול האש, הוא ככה עם עצמו ככה בחששות, והוא לוחץ עליו, תזרוק, בסוף הוא זורק את זה לתוך האש. איך שהוא זורק את התהילים לתוך האש, הוא דוחף את הידיים פנימה, הוא מוציא את הספר תהילים, הוא פותח בעמוד הראשון ומתחיל לקרוא, אשרי האיש אשר לא הלך בהצעת רשעים ובדרך חטאים לא ישב ובמושב לצים לא עמד, כי אם בתורתו יגיע וחפצו. הוא שומע את זה, הוא קורא את זה, הוא מבין שזה לא המקום שלו, הוא הורז מה שנשאר מהתיק שלו ובורח משם. אחרי כמה ימים הוא מגיע לבית חב"ד באזור, הם אומרים לו שאותו יום שזה קרה, זה היה יום כיפור. ואותו זמן שהיה סיפור עם התהילים, זה היה זמן של תפילת נעילה. שאז זה זמן שמתגלה היחידה שבנפש, הדרגה הכי גבוהה בנפש האלוקית. בכל מקרה, מה שאנחנו רוצים מהסיפור הזה, גם מהסיפור הבא שתכף נספר, להבין שהנפש האלוקית זה דבר שהוא נמצא בנו, וזה שאני לא מרגיש את זה ביום-יום, זה לא סותר את זה שזה נמצא שם. בפועל זה נמצא שם, רק פשוט אני כרגע נמצא באיזשהו מצב שהנפש קצת רדומה. וצריך שיקרה משהו מיוחד כדי שהיא תתעורר. למשל, יום כיפור זה משהו מיוחד שמעורר. אספר עוד סיפור גם כן מהודו, על מישהי שהגיע לבית חב"ד, והיא הייתה מקיבוץ, ששם לא לימדו אותה על תורה ומצוות, ואם לימדו אותה, אז לימדו רק את ההפך. והיא הגיעה לבית חב"ד ככה מאוד בתרוניה, מה אתם עושים פה, ומה אתם משגעים פה את כל הצעירים, ובכלל אתם פה על חשבון משלמי המיסים, איך אתם בכלל מיזים לבוא לפה. טוב, אותו יום היא תפסה את הרב במצב רוח טוב, הוא אמר לה, את יודעת מה, באמת את מאמינה במה שאת אומרת? באמת את מאמינה שאת לא מאמינה, ואני סתם פה, ובאתי לפה עם אשתי והילדים, והכל סתם, היסטוריה זה לא... אומרת לו, כן, בטח, כל דמיונות שלכם. אמר לה, את יודעת מה, אם באמת את מאמינה בזה, בואי נראה אותך, יש פה ארון קודש עם ספר תורה. בואי נראה אותך פותחת את הארון וזורק את הספר לרצפה. היא שמעה את זה, ככה נבלה. היא אמרה, את זה אני לא עושה. אמר לה, אבל למה לא? הרגע הצהרת שאת לא מאמינה והכל שטויות, הרי בשבילך זה כמו עיתון, כן? להבדיל חס ושלום, אבל בשבילך זה כמו עיתון, אז למה שלא תזרקי את זה? אז היא התחילה להתפתל, היא אומרת לו, תשמע, אני מכבדת אתכם, אני לא רוצה לפגוע בכבוד שלכם. אמר לה, תשמעי, כבוד כבר מזמן אין לנו, זה בסדר, את יכולה. אז היא אמרה לו, תשמע, מישהו יראה את זה, יגידו שהקיבוצניקים עשו לדתיים, לא מתאים דבר כזה. אמר לה, אין בעיה, יש פה חדר סגור, בלי חלונות, תיכנסי לשם, תסגרי את הדלת, תעשי את זה ותגידי לנו שעשית את זה. היא אמרה לו, תשמע, אני לא יכולה. נו, אז עכשיו תסבירי, למה את לא יכולה? מה גורם לך שאת לא יכולה? אז היא חשבה וחשבה, והיא אמרה שאין לה הסבר, אבל היא לא יכולה לעשות את זה. מה ההסבר? מה בעצם קורה פה? באמת, יש לה את הנשמה הזאת שדיברנו עליה, שעוד מעט נדבר עליה בהרחבה. ובאמת הנשמה הזאת קיימת שם, אלא מה שהיא רדומה, ופשוט, בדרך כלל, כיוון שהיא רדומה, אז אין לה בעיה לעשות דברים שנוגדים את התורה, אין לה בעיה לחלל שבת, אין לה בעיה לאכול או כשר, אבל כאן קרה איזה משהו שכל כך זיעזע את הנשמה, שזה עורר אותה, ולכן פתאום התעוררה שאת זה אני לא עושה. מי שחי פעם בפנימייה, ומי שיש לו ילדים יודע שיש כאלה שאתה בא להעיר אותם בבוקר, אתה רק קורא להם בשם, אופ, הם כבר קפצו על הרגליים, כבר לבושים, מוכנים, הכל בסדר. ויש כאלה שאתה צריך לבוא, לדחוף אותם, לשפוך עליהם מים, להפוך להם את המיטה. צריך הרבה פעולות בשביל לעורר אותם. אז אותו דבר הנשמות, יש כאלה נשמות שרק תגיד להם, אני יודע מה, תחלל שבת, כבר הוא קופץ, מה פתאום, אתה לא תגיד לי דבר כזה. יש אחד שעד שלא תגיד לו איזה משהו מזעזע, הוא לא יזדעזע מזה. אבל בכל אופן זה נמצא שם בפנים. עכשיו מה שאנחנו רוצים לדבר זה מה זה הדבר הזה שנמצא שם בפנים. מה זה הנפש האלוקית הזאת שקיימת בכל יהודי והיא כזה דבר מיוחד. אז בספר התניה הוא מצטט מספר איוב והוא קורא לזה ונפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. זאת אומרת זה חלק מהקדוש ברוך הוא בעצמו שהוא השתיל בתוך הגוף של כל אחד ואחד מאיתנו. מה זאת אומרת חלק מהקדוש ברוך הוא? בפרט שאנחנו יודעים, שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אז מה ההבדל בין להגיד שהוא נמצא בכל מקום, לבין להגיד שחלק ממנו נמצא בתוך הגוף שלנו, שזה הנשמה? אז קודם כל שרואים חלק, כוונה שאם ניקח תפוח ונחלק אותו לחלקים, אז כל מה שיש בתפוח השלם נמצא גם בתוך כל אחד החלקים. זאת אומרת, כל מה שיש בתוך הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך כל אחד החלקים האלה שהוא הפריש מעצמו והזריק את זה בתוך הגוף שלנו. כן? ולכן זה נקרא חלק אלוקה ממעל ממש. זה חלק מהקדוש ברוך הוא בעצמו שהוא שם בתוכנו. עכשיו, בשביל להבין את זה קצת עמוק יותר, אנחנו ניתן שלושה משלים שיעזרו לנו להבין את הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. משל ראשון, לפי מה שכתוב בספר בראשית, כשהקדוש ברוך הוא בורא את כל העולם, אז על כל בריאה כתוב ויומר השם ויהי אור, ויומר השם ויהי חולו וחולו. כל דבר נאמר על ידי הדיבור של השם ועל ידי זה זה נברא. אבל כאשר מגיעים לנשמה של האדם הראשון, הנשמה האלוקית הראשונה, אז לא כתוב ויומר. אתם יודעים מה כתוב שם? כתוב ויפח באפיו נשמת חיים. הוא נפח, ככה אנחנו גם אומרים בבוקר בברכות, שהנשמה שבתוכנו אתה נפחתה על ידי נפיחה. נפיחה הכוונה שמוציאים אוויר מהפה. מה ההבדל בין לדבר לבין להוציא אוויר מהפה? מדבר, אני יכול לדבר בלי סוף, כן? תוציא אוויר מהפה שתי דקות, אתה כבר מקבל סחרחורת ומתעייף. למה? כי הדיבור הוא בא מהחיצוניות, והנפיחה זה בא מהפנימיות. כך הזוהר אומר, מי שנופח מהתוכיות ומהפנימיות שלו הוא נופח. זה מגיע מבפנים. וכך אנחנו רוצים להסביר, שכל העולם קשור לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אבל בכל מקום שהוא נמצא זה רק החיצוניות שלו, לעומת זאת בנשמה האלוקית זה הפנימיות שלו. גם את זה עצמו צריך להסביר, מה ההבדל בין חיצוניות לפנימיות. שזה נסביר מושג אחר מעולם החסידות. כשמדברים על רצון, הרצון של הבן אדם, מחלקים את זה גם לשתיים. יש פנימיות הרצון ויש חיצוניות הרצון. אתם יודעים מה ההבדל? שמעתם על זה פעם? בן אדם עכשיו נמצא בתל אביב, ורוצה לבוא ללמוד פה תורה במרכז שמיים. מה הוא רוצה? מה התכלס, המטרה הסופית שלו? הוא רוצה לשבת פה בשיעור וליהנות מהדברי תורה, כן? להתענג מהדברי תורה, להתחבר לקדוש ברוך הוא על ידי הדברי תורה. זה הרצון שלו. אבל בשביל זה הוא צריך להיכנס לאינטרנט לבדוק איזה שיעור יש היום, ולהיכנס לגוגל מפס לבדוק איך מגיעים, ולבדוק כמה זה עולה, ולהוציא כסף, ולנסוע את כל הנסיעה וכל הטרחה. כל הפעולות האלה בדרך, הוא רוצה לעשות אותם או שהוא לא רוצה לעשות אותם? פשטות, כל הפעולות האלה הוא לא רוצה לעשות אותם, הוא נאלץ לעשות אותם. אין לו ברירה, כיוון שבשביל להגיע לרצון הפנימי יש כמה פעולות שצריך לעשות בדרך, לכן הוא מחויב לעשות גם את הפעולות האלה שבדרך. אז אנחנו נגדיר את זה ככה, שהמטרה הסופית זה נקרא פנימיות הרצון, וכל מה שבדרך זה נקרא חיצוניות הרצון. אותו דבר נגיד לגבי הקדוש ברוך הוא עכשיו. מה שאנחנו אומרים שכל העולם מגיע מהחיצוניות שלו, והנשמה האלוקית זה מגיע מהפנימיות שלו, הכוונה היא שמה המטרה שלו, מה הפנימיות, מה הוא באמת רוצה, זה החלק אלוקה ממעל ממש, זה הנשמה האלוקית. מה זה כל העולם שמסביב, עם כל הנבראים שבו, וכל מיליוני ומיליארדי סוגי ומיני הנבראים וכולו וכולו, זה בסך הכל החיצוניות של הרצון שלו. זה נשמע קצת מוזר בהתחלה, שבסך הכל מה שהוא באמת רוצה זה אחוז כל כך קטן מהעולם, אבל כל אחד יכול גם לשאול את עצמו בחיים הפרטיים שלו, כמה אחוז מבחינה כמותית מהחיים שלי אני נמצא בפנימיות הרצון, וכמה אני נמצא בחיצוניות. כמה זמן אני משקיע בדברים שאני באמת רוצה לעשות, וכמה אני צריך להסתובב סביב כל השאר, שצריך להרוויח כסף בשביל זה, וצריך לחיות, אני יודע מה, חיי משפחה בשביל זה וכולו, כמה כל המסביב בשביל להגיע לפנימיות. ואנחנו נגלה בעצמנו שהפנימיות, מבחינה איכותית לפחות, תופס אחוז מאוד מאוד קטן של החיים שלנו. אותו דבר כך זה גם אצל הקדוש ברוך הוא. פנימיות זה תופס בכמות, אחוז מאוד קטן לעומת כל הבריאה. אז זה המשל הראשון, מפנימיות וחיצוניות, מנפיחה ודיבור. משל שני, זה ההבדל בין דיבור למחשבה. למה דווקא מחשבה? כי עוד הפעם, על העולם כתוב שהוא נברא בדבר השם, הוא אמר ויהי, כן, זה באמירה שלו, ועל נשמות ישראל כתוב שהם עלו במחשבה. זאת אומרת, כל העולם נברא מהדיבור, והנשמה של היהודים מאיפה מגיעה? מהמחשבה. מה ההבדל בין דיבור למחשבה? מה יותר קרוב לנפש? מה יותר פנימי? מה יותר צמוד לנפש של הבן אדם? בוודאי שזה המחשבה. גם הראיה לזה שדיבור, אתה יכול לדבר, אתה יכול להפסיק לדבר. כתוב, עת לחשות ועת לדבר. אתה יכול להפסיק את הדיבור שלך. אבל מחשבה זה דבר שאי אפשר להפסיק אותו. תמיד הבן אדם חושב, או אמנם הוא יכול לנווט את המחשבות, ולמשוך אותם לכיוון שהוא רוצה, לכיוון הנכון, אבל להפסיק את המחשבה לגמרי הוא לא יכול, כי זה כל כך צמוד בנפש, זה כל כך מאוחד עם הנפש, שזה תמיד זורם ושופע, כמו נער. אמנם זה לא הנפש עצמה, אבל זה דבוק בה. כך הנשמות ישראל הן יותר דבוקות ויותר קשורות במקור בקדוש ברוך הוא. המשל השלישי, שזה המשל העיקרי, שממנו נוכל להבין הכי טוב את הקשר, זה משל של אבא ובן. בכלל נגיד הורה וילד, כן, שלא נסתבך. אבל בלשון של התניא זה אבא ובן. למה אבא ובן? בואו נתבונן בזה ביחד. הבן הוא ממש, או הבת לצורך העניין, כן, אבל נדבר בלשון זכר זה הכי קל. הבן הוא ממש חלק מהאבא שלו. למה הוא ממש חלק מהאבא? אם נראה איך נוצר ולד, אז באמת הטיפה שאבא נותן, זה מתחיל כבר מהמוח שלו. כבר ברמת המחשבה, כבר ברמת המוחין. זה עובר את כל הגוף, זה מתגשם, עד שזה גם ממשיך הלאה. אבל זה ממש מתחיל מהמוח של האבא, ולכן הבן הוא ממש מגיע מהאבא עצמו, מהמוח שלו. אחרי זה זה עובר אצל האמא, את כל התהליך של ההתפתחות. אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, ההתפתחות של הוולד, עד שיש לו ציור וצורה וכו', הוא יוצא לעולם, אבל גם כשהוא יוצא לעולם, הוא עדיין קשור באבא שלו. ולכן כתוב, בנים אתם לשם אלוקיכם, שאנחנו כמו בנים של הקדוש ברוך הוא. מה המשמעות של בן? כשמשתמשים במשל של בן, זה בא להגיד שהקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא, זה כמו הקשר שבין אבא ובן. למה? מה מיוחד באבא ובן? הקשר בין אבא ובן זה קשר נצחי. זה קשר שלא יכול אף פעם להתנתק. אבא לא יכול להגיד לבן שלו, אני מפטר אותך. כן? אתה לא הבן שלי יותר. כן? גם אם הוא יגיד את זה, זה לא אמיתי. כיוון שאתה אבא שלו, אתה תמיד תהיה אבא שלו. וכיוון שאתה הבן שלו, אתה תמיד תהיה הבן שלו. אתה לא יכול להפסיק את זה. זה קשר נצחי. ולא רק שזה קשר נצחי, זה קשר מהותי. מה הכוונה? זה קשר מהותי. יש לנו את המהות שלנו, ויש את ההתנהגות שלנו. זה שבן אדם לא מתנהג כמו הבן של אבא שלו, זה לא משנה את המהות שלו, שהוא עדיין בן. והקשר הזה בין אבא לבן זה דבר מהותי, זה לא רק תלוי רק בהתנהגות. אם אני חבר מפלגה מסוימת, אז אני מתנהג לפי הקוד שלהם, אני יכול יום אחד להחליט, זה לא מתאים לי, אני משנה את ההתנהגות, זהו, אני כבר לא קשור אליהם יותר. כאן אין לך את האופציה הזאת. כיוון שבמהות שלך אתה הבן של אבא, אתה לא יכול להפסיק להיות. הבן של האבא. זה דבר שהוא מהותי. ניתן לזה דוגמה. אם ניקח גור כלבים שהרגע נולד, ונשים אותו עם גורי חתולים שנולדו, והוא יחשוב שהוא חתול, והוא יגדל איתם, והוא גם כן יעשה מיהו ויברח מכלבים אפילו. אז הוא יפסיק להיות כלב? זה שהוא מתנהג כמו חתול, זה לא יגרום לו להפסיק להיות כלב, כי זה שהוא כלב זה המהות שלו. אותו דבר הפוך, אם החתול יגדל עם הכלבים, והוא ילמד לנבוח, והוא ילמד לרדוף אחרי חתולים ולא יפחד מכלבים, זה לא ישנה את המהות שלו שהוא נשאר חתול. זה שההתנהגות משתנה, זה לא משנה את המהות. כך אנחנו רוצים להגיד שמה שיש לנו נפש אלוקית, חלק אלוקה ממעל ממש, זה המהות שלנו, והדבר הזה לא יכול להשתנות. אתה לא יכול להפסיק להיות יהודי, ובאותה צורה אתה גם לא יכול להתחיל להיות יהודי. נכון, יש דבר כזה שנקרא גיור, אבל אם נדייק את העניין של גיור, אז קודם כל הלשון הוא גר שנתגייר. זאת אומרת, גר אמיתי ככה על פי תורה, זה אומר שלכתחילה היה בו איזשהו ניצוץ, וזה רק התגלה. ואם נגיד בצורה אחרת, אפשר לומר שאם הוא באמת התגייר כהלכה בתהליך המתאים, אז לכן ממילא הקדוש ברוך הוא הזריק בו גם כן את הנפש האלוקית. הוא עבר שינוי מהותי כתוצאה מהגיור הזה. לכן אגב בסוגריים זה לא הנושא של השיעור, אבל לכן כל כך חשוב העניין של גיור, שיהיה גיור אמיתי. כי אם לא, זה פשוט, זה שינוי התנהגותי, זה לא שינוי מהותי. אז זה לא באמת יהודי, ולכן כל כך נלחמים על העניין הזה של גיור, שיהיה לפי הלכה ולא סתם באופן שרירותי. אז עד כאן דיברנו שמהמשל של אבא ובן מבינים, שזה קשר מהותי וזה קשר נצחי שלא יכול להשתנות. גם מצד האבא, שלא יכול להיות, לא יכול להפסיק להיות אבא, וגם מצד הבן, שלא יכול להפסיק להיות בן. ולכן ראינו הרבה מקרים, כמו הסיפורים שסיפרנו, אבל עוד הרבה מקרים אחרים, שיהודי כבר חשב שהוא מנותק ושכח מהכל וכולי, אבל בפנים הוא תמיד מרגיש שהוא בן. זה רק השאלה איך זה יתעורר. עכשיו נפתח את המשל הזה קצת יותר. אמרנו שהבן מגיע מהמוח של האבא. אולי לפני שנפתח נשאל שאלה. אם כולנו בנים של הקדוש ברוך הוא, ולכולנו יש אותו מקור, כולנו מגיעים ממנו, אז איך יכול להיות שיש כאלה הבדלים בין דור לדור? דור אחד, דור של אברהם אבינו, לעומת דורות נמוכים יותר. דור של משה רבנו, דור דעה, כולם היו במדרגה מאוד גבוהה במדבר, לעומת הדורות שלנו. וגם בתוך הדור עצמו, איך יכול להיות שיש כזה הבדל שיש צדיקים וראשי אלפי ישראל, לעומת אנשים פשוטים שבכלל לא מעניין אותם הקדוש ברוך הוא, לא מעניין אותם תורה ומצוות. יש דורות של נביאים, יש דורות שבכלל אף אחד לא מתעניין ברוחניות. תראו, בנים לאותו אבא יש הבדל, אבל צריך למצוא את הקשר. אם כולם מאותו מקור, איך נהיה כזה הבדל? אז בשביל זה צריך לומר, שקצת התחלנו לדבר קודם, זה לא רק שכולנו בנים לאותו אבא, אלא האמת היא, אם נדייק את המשל, כולנו בן אחד לאותו אבא. מה זאת אומרת בן אחד לאותו אבא? בדיוק כמו שהטיפה שיוצאת מהאבא, אז אם נבחן את הטיפה עצמה בתוך המעבדה, אז נגלה שהיא עדיין מופשטת לחלוטין. לא נראה שם ראש ורגליים, נכון? אולי נראה שיש לזה פוטנציאל, אבל בפועל לא רואים רק טיפה, לא רואים ראש ורגליים. זה עדיין אבסטרקטי, זה מופשט. מה מגשם את זה? מה עושה שיהיה הבדל ופתאום יהיה רגליים בצד אחד וידיים מצד שני וראש ועיניים ואוזניים וציפורניים? דווקא שזה עובר את התהליך אצל האמא והיא מפתחת את הוולד, עכשיו נהיה צורה ויש פה ילד שיש לו גם ראש וגם ידיים וגם רגליים, אבל הכל המקור שלו איפה? הכל בטיפה אחת. זאת אומרת, רואים פה מצב שיש מקור אחד לגוף, והמקור הזה מתבטא בטיפה, ובזכות המעבר אצל האמא, אז עכשיו יש שינוי, והטיפה הזאת התגשמה, ונהיה פה ולד עם צורה ואיברים שונים. אבל כל היופי שאנחנו רוצים להגיד, שגם הוולד הזה, וגם אנחנו כמו שאנחנו היום, כל אחד מהאיברים שלנו, ולא משנה איזה איבר זה, אם זה איבר כמו העיניים שיכול לראות, או כמו הפה שיכול לדבר, או לעומת זאת איבר פשוט כמו הציפורניים או השיער. אתם יודעים מה משותף לציפורניים והשיער, בשונה מכל שאר האיברים? זה שני האיברים היחידים שכשאתה חותך אותם, לא כואב לך? איך יכול להיות? כל איבר בגוף, אם תחתוך אותו עם מספריים, זה ישר יחב לך. אבל השיער והציפורניים, זה איברים שהחיות שבהם היא כל כך נמוכה, שזה אפילו לא כואב לך. זאת אומרת, יש שם חיות, עובדה, רואים שזה גדל, גם הציפורניים וגם השיער, אבל החיות היא כל כך נמוכה, שכשאתה חותך, זה בכלל לא כואב לך הדבר הזה. אז מה שאנחנו רוצים להגיד, שאף על פי שהטיפה הזאת התפתחה להיות גוף שלם, עדיין כל איבר בגוף קשור למוח. למה אני מדגיש דווקא את העניין של המוח? כי הטיפה, מאיפה אמרנו שהיא הגיעה? מהמוח של האבא. זאת אומרת, הטיפה במהות שלה היא הכי קרובה למוח. וגם עכשיו, כל האיברים שבגוף הם קשורים למוח. אני רוצה להגיד יותר מזה אפילו. גם עכשיו הקשר שלי לאבא שלי הוא דרך המוח. כי כל איבר מתקשר למוח, והמוח מתקשר לאבא. מה זה המשל? למה זה כל כך חשוב לנו להבין את כל הפרטים האלה שבמשל? כי אנחנו רוצים כמובן להגיע לנמשל. אז אני רק אחזור עוד פעם אחת על הפרטים במשל. הבן מגיע מהמוח של האבא. זה הופך לטיפה. אצל האמא זה מתפתח. הדבר הראשון שמתפתח כמובן זה המוח, כי זה מגיע מהמוח. ועכשיו כל האיברים קשורים למוח. למוח שבי, ודרך המוח שבי לאבא. אותו דבר נגיד על נשמות ישראל. כולנו מגיעים מהמוח של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא בקבלה חוכמה הילאה. זה ספירת החוכמה בעולם האצילות, זה מושג קצת מופשט, אז לא נתעכב עליו, אבל כולנו מגיעים מאותו שורש, מאותו מקור. הנשמה עוברת דרך כל העולמות, שנקרא בקבלה ארבעת העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, גם כן לא ניכנס לכל המושגים האלה שלא נסתבך, אבל זה עובר איזושהי השתלשלות, כמו בבטן של האמא, עד שיוצא ולד שלם, עד שיוצא גוף שלם, והגוף הזה זה בעצם גוף שמורכב מכל נשמות ישראל, שכל אחד מאיתנו זה עכשיו תא אחר בגוף. אני אולי איזה מולקולה באצבע הזאת, ומישהו אחר באצבע הזאת, מישהו אחר ברגליים, מישהו אחר בידיים, כל אחד יש לו את המיקום שלו. בפרטיות יותר אפשר להגיד שכל דור זה קומה אחרת בגוף, כן? לא חסר תאים בגוף, מספיק יש תאים, אז ככה גם מספיק יש יהודים, וכל אחד מרכיב פרט אחר בגוף. עכשיו מזה כבר אפשר ללמוד דבר ראשון, שכל היהודים, כל הנשמות האלוקיות, הם כולם קשורות אחת בשנייה. ואומנם אנחנו לא מרגישים את זה, זה בעצם המצב שנקרא גלות, שאני לא מרגיש את האמת שלי, אני לא מרגיש את מה שבאמת קיים בי, את הנשמה האלוקית שבי. אבל אם הייתי מרגיש, אז בוודאי שכל יהודי אני אחד איתו. כמו שהגוף, תארו לעצמכם שבאדם חותך סלט, ובטעות חותך את האצבע, אז תארו לעצמכם שהיה תתעצבן ותיתן מכה ליד השנייה. זה ודאי שמצב כזה הוא מופרך ולא יכול להיות דבר כזה, כי זה גוף אחד. אז באמת מצד ההסתכלות הזאת צריך לדעת שכל עם ישראל באמת זה גוף אחד. אם היה לנו משקפיים מיוחדות, משקפי אלוקות, לראות את העולם כמו שהקדוש ברוך הוא רואה, היינו מצלמים לוויין, הלוויין היה מצלם מלמעלה את העולם, אז עם המשקפיים האלה היינו יכולים לראות איך הנשמות האלוקיות שמפוזרות בכל היהודים שבעולם בעצם מרכיבות גוף אחד שלם. ובאמת כל העבודה שלנו בתורה ומצוות זה לגלות את זה. לגלות את אותה נשמה אלוקית, וכל מצווה עוזרת לנו עוד קצת לגלות, וכל העבודה הפנימית והאישית שאנחנו עושים זה עוד קצת לגלות את אותה נשמה אלוקית שנמצאת בתוך כולנו. זה דבר אחד. דבר שני שלומדים, אולי זה אפילו יותר חשוב שרצינו להגיע לזה, מה הסברנו? שאנחנו מגיעים מהמוח של האבא, כן? ואחרי זה בגוף, הקשר שלנו לאבא הוא דרך מה? דרך המוח שלנו. אותו דבר בנשמות. שאמרנו שכל אחד יש לו את האיבר שלו, אז זה לא סתם, זה המהות של הבן אדם, זה האיבר שלו. למשל על הדור שלנו, אני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל כתוב שהדור שלנו זה נקרא העקביים. עקב זה איבר מאוד מאוד נמוך, הוא כל כך נמוך שהוא לא מרגיש, תכניסו את העקב למים חמים, לא תרגישו את המים החמים. זאת אומרת, הוא כל כך מגושם שכבר אין בו רגש כמעט. אז אנחנו הדור של עקביים, אבל בכל אופן, אם נחלק את הגוף, אז האיברים הגבוהים בגוף, למשל הלב והמוח, אז זה בעצם הצדיקים. מה זאת אומרת? כמו שהלב הוא שולט בגוף, כמו שהמוח יש לו שליטה בכל איבר בגוף, כי המוח מרגיש את כל הגוף, וכל הרגשות זה דרך המוח. ויותר מזה, כל הקשר של הבן עם האבא זה דרך המוח שלו, ככה גם הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא, זה עובר דרך הצדיקים. אני רוצה כמובן לדייק את זה, כל יהודי קשור לקדוש ברוך הוא, וכל אחד מתפלל לקדוש ברוך הוא, וכך צריך להיות, וכל יהודי הוא בן של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אוהב אותו, בוודאי. אבל יכול להיות שהקשר הזה יישאר, כמו שדיברנו קודם, קשר מקיף, קשר חיצוני. מה הכוונה? שזה לא יהיה מורגש אצלי ביום יום, זה לא יהיה מורגש אצלי בלב, זה לא ייתן לי חיות. זאת אומרת, הוא יהיה קשור, אבל יהיה חסר בהתלהבות שלו, בחשק שלו, בחיות שלו. אם הוא רוצה להוסיף לעצמו את הקשר הפנימי הזה, זה דווקא כשהוא מתקשר לצדיק. למה? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת, כמו שהוא ברא את גוף האדם בצורה כזאת שיש מוח והכל עובר דרך המוח, ככה הוא גם ברא את הגוף הזה שנקרא עם ישראל, שיש מוח וזה הצדיקים והכל עובר דרך הצדיקים. ולכן דווקא שהוא נדבק ומתחבר לצדיק, זה מחזק את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. זה עושה שהקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא יהיה קשר פנימי יותר ועמוק יותר. עוד פעם, הוא קשור גם בלי, אבל הוא רוצה לחזק, הוא רוצה שיהיה קשר פנימי יותר, זה דווקא על ידי הדבקות לצדיקים. אגב, הדבר הזה זה לא חידוש של החסידות, זה כתוב בחומש. בחומש כתוב על הפסוק ולדבקה בו. אז רשי שואל, איך אפשר לדבוק בקדוש ברוך הוא? זה אש, אש אוכלה, תדבק בו אתה תשרף. אז רשי אומר, הפסוק לדבקה פה לא מתכוון שתדבק בקדוש ברוך הוא, תדבק בתלמידי חכמים. לא במקום הקדוש ברוך הוא, על ידי הדבקות בתלמידי חכמים, אז אתה תדבק עוד יותר בקדוש ברוך הוא. כיוון שהם בעצמם דבוקים בו, אז עכשיו שאתה נדבק בהם, אתה מרוויח את שתי המעלות, אתה גם כן נדבק דרכם בקדוש ברוך הוא. אגב, יש דבר דומה, אנשים שואלים למה צריך את הצדיק, ולמה שהכל יעבור דרכו, וכולו וכולו, אבל דבר מעניין, שמגיעים לבית כנסת, אז בתפילה יש ברכת כהנים. מה זה ברכת כהנים? עולים הכהנים לדוכן ומברכים את העם. אז יבוא בן אדם וישאל, מה אני צריך את הכהנים שיברכו אותי? ברכה מגיעה ישירות מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא סידר שהמערכת תעבור בצורה כזאת, שיש כהנים, והברכה עוברת דרכם. למה הוא עשה את זה ככה? זה עניין שלו. אותו דבר, בן אדם יכול לשאול, למה אני צריך תפילין? למה אני צריכה להדליק נרות שבת? אני מתחבר לקדוש ברוך הוא ישירות, מה אני צריך את כל הממוצעים האלה בדרך? זה לא ממוצע. הקדוש ברוך הוא סידר שהוא נמצא בתוך התפילין. כן? זה הרצון שלו, זה הפנימיות שלו. אז שאתה מתחבר לתפילין, אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא. זה לא סתירה ביניהם. אותו דבר ככה גם עם הצדיקים. ההתחברות לצדיק זה מעצים את הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא. בעומק יותר, בפנימיות יותר, הצדיק באמת מה שהוא עושה, הוא עוזר לך לגלות מי אתה באמת. זאת אומרת, בך יש את הנפש האלוקית, אלא מה שאתה לא מרגיש אותה היא באלם. אצלו היא בגילוי. והוא עוזר לך להרגיש שהנפש האלוקית גם אצלך תהיה בגילוי. שגם אתה תוכל להרגיש את זה בפנימיות. אתן לכם אולי דוגמה אחת קטנה, בזה נסיים את הנושא הזה. איך צדיק מסתכל על העולם? אתם יודעים מה ההבדל בין הנקודת מבט של הצדיק לנקודת מבט שלנו על העולם? כשאנחנו מסתכלים על העולם ומדברים על אמונה, תשאל בן אדם שהוא קם בבוקר, מה ברור לך יותר? שהעולם קיים או שהקדוש ברוך הוא קיים? אז בדרך כלל שאתה מתעורר בבוקר, מה ברור לך יותר? בוודאי שהעולם קיים. זה שיש גם קדוש ברוך הוא, אני צריך לחשוב על זה ולהפעיל את כל המנגנונים להיזכר בזה. לעומת זאת, תשאל צדיק, מה יותר ברור לך? שהעולם קיים או שהקדוש ברוך הוא קיים? אצלו מה שברור זה שהקדוש ברוך הוא קיים. זה שיש גם עולם, זה צריך להסביר לו את זה. עד כדי כך שהיה צדיק שאמר על עצמו, שאם לא היה כתוב בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הוא לא היה מאמין שהשמיים והארץ קיימים. כי אצלו מה הוא רואה, מה הוא חי, מה הוא חווה? הוא חווה את הקדוש ברוך הוא. זה שיש עולם זה דבר נוסף, צריך לשכנע אותו. איך זה ישנה את ההתנהגות של הבן אדם? אצלנו קודם כל תמיד המחשבה הראשונה היא על עצמי, מה איתי? אחרי זה גם יש קדוש ברוך הוא. אצל צדיק קודם כל, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? כי זה החוויה החזקה אצלו, זה מה שהוא חווה. כשאתה מתקשר לצדיק, הוא נותן לך צ'אנס גם כן להרגיש מה שהוא מרגיש. הוא מרים אותך קצת למקום שלו, שגם אתה תוכל לחוות שמה באמת האמת של העולם, זה שיש קדוש ברוך הוא, אחרי זה גם כן שיש עולם. אם אלה שאתה חווה את זה, אז כל ההסתכלות שלך לחיים השתנה. אם אלה האופן שבו אתה ניגש לתורה ומצוות ולהדבקות בקדוש ברוך הוא, זה אופן הרבה יותר פנימי, עם הרבה יותר חיות והרבה יותר התלהבות. אז בעצם נסכם מה שדיברנו עד עכשיו. מה שדיברנו זה שהתחלנו להתבונן בנפש האלוקית, חלק אלוקה ממעל ממש. דיברנו מה המהות הזאת, שזה המהות האמיתית והפנימית שיש בתוך כל אחד מאיתנו, זה רק העניין שלנו לגלות את זה, אם על ידי שנגביר את הנפש האלוקית בלימוד תורה, או אם על ידי שקצת נזכך את הנפש הבהמית. אבל כשנגלה, מה נגלה? שהקשר הפנימי שלנו לקדוש ברוך הוא זה קשר מהותי, אנחנו הפנימיות שלו, אנחנו פנימיות הרצון שלו, אנחנו הבנים שלו, ולכן הקשר איתו הוא נצחי, גם מצידו וגם מצידנו, וזה רק עניין שלנו לגלות את זה. על הדרך גם הרווחנו את העניין, שאם כולנו גוף אחד, אז אם אלה כל היהודים מחוברים ביניהם, ואם רק נסיר את האלם של האגו והנפש הבאמית, נוכל להרגיש את זה מצד אחד. ובנוסף דיברנו על העניין של צדיק, שכיוון שזה כמו גוף ודרך המוח מתחברים החוצה, ככה על ידי הצדיק שהוא המוח, מתחברים לקדוש ברוך הוא. זה סיימנו בינתיים את הפרק, אם מישהו רוצה לשאול שאלות, אז שמחה.